נתחיל? מה פה יש שיחים עוד לבוא, נושא? טוב, אנחנו נעשה סיכום על דברים שאנחנו ראינו בפרקים הקודמים להקדמה לשבת הארץ. הרב אומר לנו, האומה הישראלית היא אומה אלוקית. יש לה עומק רוחני, יש לה טבע רוחני אלוקי. וזה שאיפת חייה. וזה המבט שלה על המציאות. לראות את ההופעה של החיים האלוקיים בעולם. וכיוון שיש לה תכונה כל כך נישאה ועליונה, צריכה תנאים כדי להוציא ולגלות את החיים האלה מן הכוח אל הפועל. והמצוות, מצוות התורה, הן בעצם דרכם, איתם, הם הביטוי של העומק הפנימי של הטבע של האומה הישראלית. השביעית והיובל, יש להם תפקיד מיוחד בגילוי של הטבע הזה. כל עוד שאדם נמצא, אדם היחיד והציבור נמצאים תחת עול החיים, הכבידות של מסע הפרנסה, קשה לגלות את העומק הפנימי, צריך להשתחרר מהמסגרת הכובלת, המשעבדת. בשביל זה באה השבת. והשבת ליחיד היא בעצם מאפשרת לכל אחד ואחד לגלות את הקדושה הפנימית שבתוכו. את האור הפנימי יפתח להקשיב לאור השם המופיע בישראל. השמיטה יש לה תפקיד נוסף, לא רק ליחיד, אלא לאומה, לגלות את הטבע הפנימי שלה. מצוות השמיטה הן מבטאות את העניין הזה. השמיטה הן מעלות פרטית על הפירות הגדלים בארץ. יש איזו מציאות כזאת של השתחררות מהצמצום של הבעלות של כל אחד ואחד והתחרות, וכולם ביחד, כל פירות הארץ שייכים לכולם. הקדושה של שנת השביעית, הדינים המיוחדים של שנת השביעית, מגלים את המהות המיוחדת של הטבע הפנימי הישראלי, שיכול להתגלות במצב, במציאות הזאת, שלאוכלה ולא לסחורה. סחורה עושה תחרות. לאוכלה ולא למילוגמה, אפילו לא רפואה, כלומר זה שנה של בריאות, שלא צריך להזדקק כל כך לעניינים רפואיים. פירות עניינם להביא בריאות כזו, שלא צריך, לא צריך עזרה רפואית כדי להרגיש בריאים. ואומר, השנה הזאת, שנת השמיטה, יש בה קדושה מיוחדת. אני רוצה להתייחס גם למציאות שלנו, אף על פי שאנחנו בפועל, לא יוצא לנו לקיים בעצמנו את, חוץ מלהיזהר קצת בקדושתם של פירות השביעית, אנחנו לא חקלאים ולא נפגשים, לא משתנים שינויים גדולים בשנת השמיטה, אבל צריכים לדעת שקדושת המצווה היא לא מתחילה מקיומה. המעלה של השנה הזאת היא יוצרת את המצוות שבה. בגלל שהשנה הזאת היא שנה קדושה, היא שבת, שבת לשם, שבת לארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. השנה הזאת היא שנה שיש בה קדושה, קדושה מיוחדת בארץ ישראל. אם יוצאת אל הפועל על ידי פרטי המצוות, אז היא מתגלה באופן היותר שלם והיותר מתוקן. אם זה לא יוצא לפועל בשלימות הדברים, אבל השורש נמצא, השורש קיים, בירושת המצווה הזאת והמיוחדות של השנה הזאת בינה עומדת. אם כן, עניינה של שנת השמיטה, לגלות את העומק הפנימי הרוחני, הסגולי האלוקי שבישראל, את הטבע, הטבע האלוקי, הטבע הטוב, הטבע החיובי, הטבע המחבר, הטבע המאחד של, של כל האומה באחדות אחת. ועל גביה במצוות היובל. מצוות היובל היא מצווה עוד, עוד יותר מיוחדת, היא מצווה שבעצם צריכה להשפיע על דורות. ופעם בשני דורות מופיע היובל, זאת אומרת, זו מצווה בעלת השפעה על דורית. לא רק על הדור המסוים הזה שהוא נפגש איתה, זו מצווה בעלת ערך עמוק מאוד, גדול מאוד, דרך מה מיוחד של שנת היובל. לפי מצוותיה אנחנו יכולים ללמוד על הערך המיוחד של שנת היובל. שנת היובל היא שנת מעבר, בנוסף לכל המצוות של השמיטה, של שבת הארץ שבת לשם, שנת היובל עבדים חוזרים משתחררים. הקרקעות שנמכרו חוזרות לבעליהם. זאת אומרת, זה שנה של שחרור, שנה של חופש, שנה שחזרה למקוריות. כל דבר חוזר לשורשים שלו. אומר הרב, עניינה של היובל, של מצוות היובל, היא בעצם, החופש זה, זה, זה חופש הבחירה. זה הופעה נוספת עמוקה של עניינם של ישראל, מעבר להוצאת הטבע היסודי, הבסיסי, הקדוש, האלוקי של ישראל, כוח הבחירה לקחת את המעלה הסגולית הזאת ולהתקדם עוד ולעלות עוד למדרגות עוד יותר גבוהות על ידי בחירה, על ידי גילוי הופעות חדשות עמוקות, מתחדשות. הבחירה והתשובה זה בעצם הביאטליה, כלומר חופש הבחירה, הוא מאפשר את התשובה, הוא מאפשר את התיקון, הוא מאפשר את השינויים. ולכן יום הכיפורים בשנת היובל יש לו ייחודיות מיוחדת, שאז יוצאים עבדים לחופשי, אז גם ישראל חוזרים בתשובה וחוזרים שוב פעם לעצמם, לטבע שלהם, לנקות את כל הלוטים שהיו במשך השנה. אם כן, שתי המצוות הללו, מצוות היובל ומצוות השמיטה, מצוות מיוחדות, כלל ישראליות, ציבוריות, שעניינם לגלות את הטבע, את הטבע של עם ישראל הסגולי, ואת הבחירה, כוח הבחירה בטוב, לעלות אותו למדרגה, לעלות את ישראל למדרגה עוד יותר גדולה ועמוקה. כל המצוות כולם, אומר הרב, הם בעצם שיקוף של הטבע העמוק של, של ישראל. וכשהאומה היא נמצאת במצב השלם, מצב המתוקן, הקשר שלה עם ארץ ישראל, הוא מרומם אותה, הוא מעלה אותה מעלה, מעלה, מעלה. אבל, ויש לה את הכוח, אולי לפני אבל, ויש לה את הכוח, להתמודד עם הסביבה הפראית, עם הסביבה המקולקלת, עם הסביבה של עמים מסביב, עם חייהם המעוותים, המקולקלים, והיא עוד יכולה לשמור על מעלתה המוחדת. אבל, כשיש ירידה, והסביבה של העמים מסביב גורמים השפעה, ולא מצליחים לשמור על הגובה המיוחד של ישראל, אז אומר הרב, גם פי כמובן תורה, אומר הרב, הקשר עם הארץ הוא לא רק שלא מתקן, הוא אפילו לרועץ. כי עם ישראל בארצו, לארץ יש גם כן סגולה מיוחדת, לעם ולארץ. אבל כל זה כשעושים את חיים את החיים הנכונים, אז הארץ מופיעה ומסייעת, על ידה מתגלה מעלתו של עם ישראל. אבל אם ישראל לא ממשיכים בדרך שנכונה ויש ירידה רוחנית, אז דווקא הארץ הזאת מחמירה את הנפילה ומחמירה את הקלקול, ויש צורך לעשות הפרדה בין ישראל ובין הארץ. הארץ כאילו חוטאת יחד עם ישראל, היא צריכה כפרה יחד עם ישראל. עם ישראל צריך לצאת מחוץ לארץ כדי להשתחרר מהקשר שגורם לו מעצים את הירידה והנפילה שלו, והחיים המנותקים האלה שמפרישים אותנו בעצם כציבור מחיי החומר, מאפשרים לנו לחזור לחיי הרוח. לעם ישראל בחוץ לארץ, בית גלותו, באמת חוזר לעצמו, חוזר לאמונתו, לרוחו הגבוהה. כמובן שזה לא מצב שלם, כי את הרוח הגדולה הזאת צריכים להופיע בכל החיים השלמים, המתוקנים של אומה וחיי המרצה, בקדושת החיים המעשיים, לא רק חיי הרוח. אבל כשהמציאות עם הקשר של החומר היא גורמת קלקולים, אז התיקון הוא באופן כזה. וכך צריך להימשך עד שהאומה היא משתחררת מכל העיוותים, מכל הקלקולים שהייתה בארץ. וגם הארץ כאילו מתנקה ושובטת את שבתותיה ומתקנת, ועד שמגיע הזמן שישראל כבר יכולים לחזור לארץ ישראל ולחזור לחיים בארץ בצורה הנכונה המתוקנת. זאת אומרת, עניינה של הגלות זה לא רק עונש על החטאים, אלא זה תהליך של תיקון, תהליך של ריפוי, ניתוח כזה. הפרדה כדי להחזיר את אחר כך למצב השלם באופן נכון, באופן מתוקן. כמו שאומר הרב, ישראל בגולה עזב את דאגתו מכל ענייני החול, מצד כללות האומה, ושם את עיניו וליבו רק בשמיים עמם. לא עסק בענייני החומר, אלא בענייני הרוח, והתשוקה לארץ ישראל נעשתה תשוקה מופשטת, תשוקה רוחנית, לא אל הצדדים החומריים, הגשמיים, של חיים לאומיים מושלמים, אלא יותר לרוח העליונה. העם הארץ על ידי זה תכנה. אני חושב שהגענו לעד כל עוד שלא קלה זעם, משהו כזה.
למה לאדם הפרטי, כדי לגלות את התוכן הפנימי שלו, זה שבת שהיא לא מתבטא בארץ, המצוות שלה והאמונות שלה לא מתבטאים בארץ, ובכלל כן צריך, לא מספיק שהזמן הוא קדוש, צריך שהוא גם יתבטא בארץ, כדי שיוצא התוכן. אם יש בזה הבדל.
הארץ היא ציבור, יכול לחיות חיים של ציבור רק כשיש לו מקום. מקום שמאחד אותו ושבו הוא מופיע כציבור. במקום המתאים לו, כמובן. ולגבי היחיד, זה כמובן שארץ ישראל היא משפיעה על כל אחד ואחד גם כן, ומסייעת להתרוממותו הרוחנית, הארץ היא קדושה, ויש בה מעלות רוחניות עליונות שכל יחיד גם כן סופג ממנו, ובכלל הם אין בפרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט, כמובן. אבל אומה צריכה מסגרת, והמסגרת היא מקום. והיחיד הוא, זה לא הנקודה היחידה. הוא יכול, כביכול, פרטים יכולים להתקיים במקום אחר. זה מציאות. יחידי האומה מפוזרים בכל העולם, וחיים חיים של תורה פרטיים. אבל חיים ציבוריים של הופעת האומה, זה צריך להיות בארץ. לכן המצוות הכלליות שייכות לארץ. אז אם כן, אומר הרב לנו בהמשך הדברים, כשיגיע דודים, כשיגיע הזמן שישראל יכולים לשוב, אז יגיע חזור וקץ המגולה, מתברר שהגיע העת לשוב. אבל כל עוד שלא קלה זעם, בעמוד י"ח, כל זמן שבמעמקי רוח האומה והארץ לא שרה עדיין חילתה מהם, הייתה אז כל סיבת פנותם רק אל על, אל קודש השם, רק מרוב שממותם, מפני שלא היה להם כל עניין לקחת לב אדם החי, חי חומר עלי אדמות. כלומר, הפנייה אל קודש, מפני שלא היה אפשרות אחרת. אבל אם התגלו אז בחיי החברה במשטר הארץ, אז התגלה רוח חיוויים בחובם, והשחתות העתיקות תשובנה ותקיצנה. וכן נסתם עד אז כל חזון רוח. הארץ נשכחה כמת מלב כלל האומה. והיחידים שעלה ליבם לפנות אליה, לא היה להם כלל שום עניין המתייחס לצידה החומרי והארצי. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו גרם את הדבר הזה, שהארץ נשכחת, שלא שואפים אליה, כי עדיין לא מוכשרים לחזור אל הארץ באופן מתוקן. אבל במידת התמעלות השאה של דרת השם ותוכחתו, שהיא מרקה לא רק את היחידים, שהם שבו ברובם בימי הגלות הראשונים, כי אם את רוח האומה בכללה, הרב רוצה כאן להסביר, הרי אם אנחנו אומרים שעניינה של הגלות הייתה להחזיר אותנו לעצמנו, לרוח הפנימית שלנו, אז כבר בדורות הראשונים של הגלות, כבר ישראל חזרו ועזבו את כל הקלקולים שהיו בארץ ישראל, שהיו בארץ. וממש נשתחררו אחרי דורות מעטים. למה לא הייתה אז חזרה? כי היחידים אמנם כבר שבו, אבל אומה, יש הבדל בין יחידים ובין אומה. האומה צריכה תקופה יותר ארוכה כדי להשתחרר. לא יודע אם אנחנו הזכרנו את זה, יכול להיות הזכרנו את הדוגמה של הרב, שהרחק משכן רע ומחבר רע, מאדם רע ומחבר רע. יש אנשים שהם רעים, אתה מתרחק מהם. ויש חברים שהם טובים, אבל החברות היא רעה. אנשים, שני אנשים מתחברים יחד, יוצא מזה לא טוב. כל אחד הוא אדם טוב, אבל יש משהו, כל אחד יש לו איזו נקודה של חולשה קטנטונת, וזה מתאים לשני שיש לו את החולשה הקטנטונת הזאת. כשהם מתחברים, אז החולשה הזאת היא פתאום מתגברת. והחברות היא מזיקה. שני חברים טובים, אבל החברות היא מזיקה. אז הרחק מאדם רע, זה דבר אחד, ומחבר רע, מחברות שהיא לא טובה. אז אני נרחיב את הדבר הזה. כל אחד יתקן, בחיי היחידים ישתפרו, אבל אם יחזרו לחיות כציבור, עדיין לא תוקן. עדיין צריך את עוד להשתפר, עוד להתקן, עוד להזדקך. כלומר, כאומה צריך עוד זמן, כמו שאומר כאן הרב. שהם שבו ברובם בימי הגלות הראשונים. אבל צריך גם את האומה, כן. היא מרקה לא רק את היחידים, שהם שבו ברובם בימי הגלות הראשונים, כי אם את רוח האומה בכללה, ותרומם איתו יחד את רוח הארץ אשר נשפל בימי הרעה. במידה זו, כלומר כאשר התמלה השיער, וכאשר גם רוח האומה בכללה כבר התקנה ומסוגלת לחזור לחיים הלאומיים בצורה בריאה, במידה זו החלו דרכי ציון האבלות לבקש את תפקידה. כשהגיעה השעה, אז כבר הארץ כאילו מבקשת שבניה יחזרו אליה. העם אשר נעזב מהם החל לחשוב על דבר חפת תשובו אל הרב ואל ארצו, למצוא שם חיים שלמים, חיים הממלאים את כל הפגום מצד החומר והרוח גם יחד. הרב מסביר לנו שהתופעה הזאת של ההתעוררות לחזור לארץ ישראל, אחרי דורות רבים שכאילו זה נשאר חלום, בלי איזו התעוררות כללית ציבורית לחזור לארץ ישראל. למה זה לא קרה מקודם? מפני שעוד לא היה, לא היה מתאים שאנחנו נחזור לארץ ישראל. אז היה מין השכחה כזאת שהקדוש ברוך הוא השכיח מתוכנו את, את השאיפה הזאת, מתוך מהכללות, מכלל ישראל. אבל כשהגיעה השעה, פתאום יש, אז יש התעוררות. ולמצוא שם חיים שלמים, חיים מלאים, כן, וכו'. רק זה מקרוב החל הרוח לפעם. במסתרים בה, הרוח הזאת של שאיפה לארץ ישראל, כללית, בהתחלה הוא בא במסתרים, עוד סתר פנים לו. אולי הוא מתכוון במסתרים, אנשי הסתר, הם הרגישו הראשונים את הצורך הזה, את השעה הזאת, את הצמאון הזה לחזור לארץ ישראל. מיודעיו הרבים לא יכלו להכירו, ויודעיו לא חזו ימיו. כלומר, התחילה רוח כזאת של חפץ לחזור לארץ ישראל, צריך להכיר את הרוח הזאת, מה המשמעות שלה. אפשר לפרש אותה בצורות שונות. אפשר לצורך בצורה חילונית, בצורה שטחית, בצורה לאומית, רגשית, ואפשר לפרש את זה באופן הפנימי עמוק. עם ישראל, העם האלוקי, חוזר לחיות את חייו, שואף לחזור לחיות את חייו האלוקיים בארץ, בארץ השם. אז מיודעיו הרבים לא יכלו להכירו, ויודעיו לא חזו ימיו. מי שמכיר את הרוח הזה, לא ראו עדיין שהגיע הזמן, אולי. אף אם נראה מראשית צמיחתו בחזון לב לקדושי רוח. כלומר, יש כאלה שחשו את הדברים הללו, קדושי רוח מיוחדים, כן. ראו ולא הכירו בעוזו וממושותו. עד אשר במסיבות התהפך, והנה הולך ונגלה. הרוח, רוח הזאת, רוח האומה, חפץ לחזור, רוח האלוקי של האומה, לחזור לחיים השלמים בארץ ישראל. והנה הוא הולך ונגלה. השדרות הקרובות יותר לחפצים חומריים אינן ראשונות להכיר את פעמיו. תכונתו המלאה, עניין לחפצים חומריים, חפץ הארץ, העבודה, הסדר והמשטר החברתי, לא זרה היא לרוחם, כמו לרוח בני עלייה מיוחדים של עם ממושך וממורת, אשר שכח חיים ונשא טובה. זאת אומרת, ההתעוררות הזאת מתחילה מלמטה, מאנשי המעשה, מאנשי העוסקים בצדדים החומריים, החומריים של האומה, כן, במסגרות, בשאיפות הכלכליות, של חופש, של שחרור, של קשר לארץ, עבודת הארץ. ואנשי עלייה עוד לא התעוררו את זה עם ההכרה הזאת, החפץ הזה.
למה זה ככה? זה ככה כי בני עלייה מחפשים משהו מושלם? מחפשים שזה יתבטא בצורות העליונות של זה?
למה זה קרה?
לא, למה זה מגיע בצורה כזאת? למה בני עלייה לא מצליחים לזהות את זה כי הם מחפשים משהו ברמות העליונות?
אני רוצה, אני חושב שההסבר לזה הוא זה. אנשי הקודש, יש להם סיפוק רוחני. הם נמצאים בבית המדרש, דבקים בריבונו של עולם, מלאים בתוכן רוחני, מרגישים בתוך דלת אמות של הלכה, בתוך דלת אמות של אמונה. מי שכחף בית המקדש שלנו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. אז בית המקדש היה המקום שאליו הכל פונים. כשחרב בית המקדש, דלת אמות של הלכה. אז לא הרגישו את הצורך לתקן את התיקוני, את הצורך החומרי, המסגרתי, הלאומי של האומה. ואנשים שאין להם את התוכן הרוחני הפנימי הזה, הרגישו שזה חסר להם. חסר להם החיים הנכונים, השלימים, המתוקנים של ציבור. יש להם שאיפות מיוחדות ישראליות, ובגולה זה לא אפשר להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. הדווקא אלה שהיו פחות חזקים בעוצמות הרוחניות האמוניות, הם התעוררו לצורך הזה, להתגבש לחזרה, לחזור להיות חיים לאומיים ישראלים. ואנשי הרוח לא הרגישו כל כך את החיסרון, את המועקה. כלומר, הצרות כינסו אותם בבית המדרש, ושם מצאו את מלוא סיפוקם. אבל זה היה זה צרה גדולה, זה לא היה דבר טוב. וזה מה שהרב אומר, וכאן אנשי לב נתבעים לבוא לעמוד במערכה, לחזק ידיים רפות, לרומם רוח כל מתייאש ולאמץ כל כושל, לקרוא בקול גדול ציון על ירפוי ידיים. הנה נשמת אלוקים חיים אלומה שישבה בסתר המדרגה בכל ימי הגלות, הולכת ומתגלה. אנשי לב צריכים להכריז את ההכרזה הזאת, שכאן משהו עמוק בה הולך ומתרחש, משהו פנים פנימי. הנה נשמת אלוקים חיים אלומה שישבה בסתר המדרגה בכל ימי הגלות, הולכת ומתגלה. את תודה ויפתה לא, לא תוכל לגלות רק בעמה החי חיים שלמים על אדמתו. מהופעה שלמה של נשמת אלוקים חיים שבישראל רק בחיים שלמים על אדמתו. כשם שאין השכינה שורה באיש יחידי אלא על גיבור ועשיר ובעל קומה. אלא שכל זה לא יסכון מאומה בלתי המעלות הרוחניות של חוכמה וענווה. כלומר ביחיד. חז"ל אומרים לנו, אין השכינה שורה אלא על גיבור, עשיר ובעל קומה. צריך להיות אחי, גיבור, כפשוטו, גיבור בגופו, יש לו ממון, הוא חי חיים עצמיים, הוא לא תלוי באחרים, הוא גם מרגיש בעל קומה, יפה, גבוה, חיצוניות. אבל זה מספיק שהשכינה תשרה, שיהיה אדם כזה שרירי ויפה ועשיר, זהו, ואז השכינה שורה. זה חייב להיות גם שיהיה בו חוכמה וענווה. זאת אומרת שחז"ל רצו להגיד לנו שהשכינה שורה על מציאות שלמה. לא רק פנימית, אלא גם חיצונית. אבל לא רק חיצונית כמובן. על זה לא היה צריך להגיד. שצריך שהשכינה תשרה, שחייב להיות אדם חכם כדי שהשכינה תשרה עליו, שהוא יהיה ענב, שיהיה בעל מידות טובות, זה לא, לא אפשר, לא יעלה על הדעת, זה השרת שכינה. אבל גם את התנאים החיצוניים, אז השכינה שורה בגדלות. אין לאדם רגשי נחיתות, יש לאדם ביטחון עצמי, אז הופעת השכינה היא מופיעה אצלו, הופעה בשלמות, בוט. ואז גם בציבור ככה. אין השכינה שרואה על הציבור. אין השכינה הכללית שרואה אלא בעם מלא גבורה ואושר וקוממיות. אלא שכל אלה ימצאו יותר קם רק בעשותם בסיסים לאור הרוחני האלוקי, הממולא אור השם ואנו הצדק. אני צריך להזכיר לה, בהתעוררות הזאת, שהיא מופיעה בתחילתה בצורה חומרית, בצורה גשמית, שהמגמה היא לא החיצונית הזאת, היא הכרחית. המציאות החיצונית של חיי חומר, של מסגרת, של הצלחות בכל תחומי החיים, זה תנאי, אבל בשביל לגלות את הרוח הגדולה של האומה, את הרוח האמונית, את הרוח האלוקית, שאיתו השם. בנפש נדמה, בברכיים כושלות, מעוצם, מעוצר צרה ויגון של עקת אויב ושפלות נדודים באפס תקווה ונחומים באדמת נחר, באו אל הארץ פזורי גולה, שרידים יחידים. עיניהם מטרוטות מרוב אפלה של גולה אחר גולה, לא תוכלנה עוד לסבול את כל תוקף האור הגדול הזרוע בארץ. הקומה עוד לא נזדקפה, הרוח עוד לא נתעודד, הנשמה האלוקית עוד לא נתגלתה בתעופת עוזה. הרב כאילו מסביר לנו מה קורה כאן. המציאות שחיינו בחוץ לארץ הייתה כל כך מושפלת, כל כך מצמצמת את הכוחות, ובאים שרידים, והאפלה של הגולה עדיין מאפילה עליהם, הם לא יכולים לראות את האור הגדול הזרוע בארץ. צריך בשביל זה להשתחרר מכל העיוותים, מכל איך להגדיר את הדבר הזה, מכל השפלות, ההסתכלות של שפלות, ההסתכלות הנמוכה והמצומצמת והמצומקת שחיים בגולה גרמו. וכדי להקל את התוקף של האור הגדול שזרוע בארץ. הקומה עוד לא נזקפה, רוח עוד לא נתעורר. אבל, אומר הרב, קווים בודדים של אורה פזורים בכל הבנים. זה לא מופיע בשלימות, אבל קווים. הקץ המגולה הולך וקרב, וכל אשר רוח השם מפעמו יחוש להיות מהבונים הראשונים, מהבונים את בניין האומה בארץ חמדת עולמי.
מה הכוונה שכשהיינו
בעלות, אז הפרטים בו נבנו, אבל האומה לא נבנתה. מה הכוונה?
מה הכוונה שכולם
יכולים להיות
מתוקנים, אבל
כאומה
נכון, מה
השתנה? לחיות כציבור זה סוג אחר של חיים, מה שחיים פרטיים. חברה קטנה מצומצמת וזהו, אנחנו רואים את הדבר הזה. לחיות כציבור פירושו של דבר, אנחנו מכירים את הציבור השומר תורה ומצוות ומקפיד כקלה כחמורה, מקפיד מאוד מאוד במצוות, אבל מתרגל לחיות חיים פרטיים. כשצריך לבחור מישהו בתפקיד, בוחרים את הקרוב, לא את המוצלח, לא את המתאים. הסתכלות פרטית כזאת, מצומצמת, של חברה, כל אחד במקום שלו, במקום לראות את כל המרחב של כל הציבור, ולראות מה באמת טובת הציבור, ורק לחשוב מחשבות כלליות. זה תהליך שצריך לבנות, ולא הולך ככה בבת אחת. דווקא אלה שהם כאילו לא במסגרות התורניות החזקות, הם נפתחו להסתכלות כזאת של ראייה ציבורית יותר רחבה, תיקון של הכלל ומה טובת הכלל, לא חשבונות פרטיים, מינויים פרטיים, זה לא עסקים משפחתיים, כל מפעל וכדומה, אלא זה טובת עם ישראל. מה טוב? לבנות את ההסתכלות הזאת, הרחבה הזאת, זה תהליך. לראות את צורכי הכלל. יחידים יכולים להיות טובים באופן פרטי, אבל לבטל את הפרט בפני הכלל, להיות קשורים לכל המערכת כולה, זה עוד איזה צורך בפיתוח. כן. האמת היא שבימי הגלות, ככל מה שהיו יותר ארוכים, יותר הצטמקנו ויותר הצטמצמנו, כל אחד בפרטיות שלו. והמעבר הזה הוא מעבר קשה מאוד, אדרבה, בגלל אורך הגלות מצד אחד. ולכן התהליך הזה של השינוי הוא תהליך לא פשוט. אבל בעומק הפנימי, הרב אומר, אנחנו באמת כל אחד ואחד חי לו חיים מוכחים, אבל יש נשמה כללית לאומה. הנשמה הכללית לאומה בימי גלותה היא כאילו נתקנה. עכשיו המעבר הזה להוציא מן הדברים מן הכוח אל הפועל, זה תהליך מורכב. הגודל הזה שהאומה כבר הגיעה אליה ביכולת שלה לחיות חיים אלוקיים נפלאים, כך הרב רוצה לומר, ואז אנחנו עומדים בפני הקושי איך להסביר דווקא עכשיו שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, המשבר הרוחני הוא הגיע לשיאים מכל ימי הגלות, רוב הדרובה של עם ישראל שמר תורה ומצוות והיה נאמן לדרכו, והנה פתאום המעבר הזה בשעת המעבר מן הגלות אל הגאולה צריך להיות משבר כזה, זה לא מובן. אבל זה הדבר, החלום שהולך להתגשם, בהתחלה הוא צריך לעשות ניסיונות. בהתחלה יש כל מיני נפילות. יש בר נפלה, המשיח הוא בר נפלה. קודם יש נפלים ואחר כך הוא נולד. כלומר, יש ניסיונות. להעביר את הרוח מן הרוח אל הפועל. ובכל מקום אנחנו פוגשים את הדבר הזה. כל יישוב שכאן, הרעיון להקים את היישוב והחלום להקים יישוב היה ממש פנטסטי, חלומי. באים, מתחילים להקים את היישוב, זה סוחב לכאן, זה סוחב לכאן, מתחילים חיכוכים, מריבות, ותהליך של גדילה כזה, של ההתחלה תמיד מורכבת, עד שלומדים לחיות אחד עם השני, עד שמבינים איך מתמודדים עם כל הקשיים של ההתחלה. המעבר מחלום למציאות הוא כרוך בהרבה משברים. אם אנשים היו יודעים את הקשיים שיהיו בפועל להגשים את החלומות שלהם, אנשים ביישובים חלק לא, הרוב לא היו באים בכלל. היום, לא זה התכוונו. היה חלום. אחר כך, לאט לאט, מצליחים לפתח ולהתגבר על המכשולים, ולמצוא את הדרך איך לבנות ואיך להסתכל בהסתכלות ציבורית, קבוצתית. לא כל אחד מושך לכיוון שלו. אז האומה עוברת את המשברים האלה עד אחת כמה וכמה שבאים מגלויות שונות, ממקומות שונים, ממיטליות שונים, צריך לאחד את זה. זה כמו עצמות המפוזרות, שצריך לגבש אותן לגוף שלם. אז יש הרבה כאבים וקשיים. וגם, אנחנו צריכים להגיד, שגם ההסתכלות האמונית בימי הגלות, היא צריכה הייתה להתפתח ולהתרחב, וזה לפעמים הוא עובר דרך המשבר. כמו שאומר המהר"ל הרבה בנסח, כל התחדשות לפניה יש משבר. אין מצב כזה שמתחדשים לדבר גדול חדש, ואין שלב ביניים שהדבר הישן הוא כאילו מתפרק, וצריך לבנות דבר חדש. אנחנו רואים את זה גם בבניינים הגשמיים. יש בניינים קטנים, רוצים לבנות בניין גדול, אי אפשר לבנות על הבניין הקטן קומות נוספות. צריך להרוס עד היסוד. ואם רוצים לבנות בניין גדול, גם צריך לעשות בורות גדולים באדמה, לא רק להרוס את הבית, אלא עוד לעשות בור. כן, בורות, וזה מזיקים, הורסים את הקרקע, חופרים בקרקע, ואחר כך ואז מבססים את זה. ואז בונים בניין, ככה היו פעם, בונים שש קומות. קודם היה בניין שתי קומות. אחר כך הורסים את הבניין של שש קומות, ובונים בניין של של 30 קומות. יכול להיות שיש שלב שיעשו בניינים של 30 קומות, כדי לבנות בניינים של 100 קומות. אז כדי לרצות דבר חדש, אתה צריך להרוס את הישן. זה מאוד כואב. להרוס דבר קיים, זה מאוד כואב. לא היסטורי נשבי כנישתה, עד הבני וכנישתה אחריתה. בקודש אסור להרוס לפני שאתה בונה, אבל זה את המציאות. אז גם החיים הלאומיים, גם מבחינה רוחנית זה ככה, משבר אמוני הוא משבר בונה. הוא יביא אחר כך עומק חדש של אמונה, גודל חדש של אמונה. יש מין אכזבה מההסתכלות הקודמת ופריקת עול, אבל בעצם זה מפני שמחפשים דבר יותר גדול, דבר יותר חדש. זה שורש המשבר שהרב אומר במעבר לארץ ישראל. מפני שכאן צריך להתעלות להסתכלות עמוקה חדשה של גודל של אמונה. וזה מתרחש. זה מתרחש והולך. המבט של האמונה שלנו היום יותר גדול מהמבט שהיה פעם. לא שלם, אבל אנחנו כבר אחרים. זה לא רק משהו לעתיד לבוא, זה כבר עכשיו. זה האור, האור הגדול הוא כבר מופיע. מופיע, כמו שאומר הרב כאן קצת, אולי קצת יותר ממה שהרב אומר כאן, אבל קווים בודדים של אורה פזורים בכל העברים. זה כבר יותר מקווים, קווים מעטים. פתח הסתכלות אמונית עמוקה, עבודת השם גדולה חדשה, דביקות במדרגה חדשה. ועוד, היד נטויה כמובן, בעזרת השם.